לא צריך להיות רב בשביל זה, אבל אני פשוט מגלה שעם השנים שבאמת אנשים לא כך תמיד שמים לב לזה או מודעים לזה, לכן חשבתי שבכל זאת חשוב להקדיש קצת לנושא הזה, וזה מאוד 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 קשור למה שלמדנו בשמונה פרקים. אני רק אזכיר מה למדנו שנבין את ההקשר. דיברנו על כוחות הנפש השונים, דיברנו על זה שאחד הכוחות זה הדמיון. אמרנו שמה זה הדמיון? זה יש את הזיכרון שכל מה שאנחנו ראינו אי פעם אנחנו זוכרים, ואז הדמיון בעצם ממציא דברים חדשים על בסיס מה שראינו, נכון? דיברנו, ראיתי כלב, ראיתי ציפור, ועכשיו אני יכול לדמיין כלב אף בשמיים מכנפיים, למרות שאין דבר כזה במציאות, אבל אני יכול לדמיין אותו. הדמיון, אמרנו, זה כוח מאוד מאוד חשוב, ולאדם אנחנו לא יכולים כמעט לתפקד, לא לעשות שום דבר, כל התוכניות, כל השאיפות, כל דבר שאדם בעצם עושה הוא תמיד כאילו מה שנקרא מקדים את הדמיון. אני מדמיין איך הבית ייראה ואז אני בונה אותו, אני מדמיין איך הארוחה תיראה ואז אני מכין אותה, אני מדמיין איך אני אתלבש ואז אני עושה את זה. גם בדברים הקטנים, גם בדברים הגדולים בחיים, אפילו ברמה של לא יודע מה, עם ישראל כל השנים דמיין שהוא חוזר לארץ ישראל ובונה את ירושלים, נכון? אנחנו עדיין עסוקים בדמיין את המקדש. אז הדמיון אם כן הוא מאוד חשוב, הוא עוזר לנו לצייר מציאות שלא קיימת ואז היא הופכת למוחשית, ואז אנחנו, יותר קל לנו לחתור להשיג אותה. זה באמת הדבר החשוב של הדמיון. אבל הדמיון באותה מידה יכול להיות גם כוח מאוד מאוד שלילי, כי בעצם הוא, אנחנו יכולים לדמיין כל מיני דברים, גם שהם לא קשורים לשום דבר. ואז יש שאלה גדולה, אז איך מכריעים? הרי הדמיון מצד עצמו אין לו כוח שיפוטי. הוא כישרון, אבל הוא לא, אין לו כוח שיפוטי שיכול להבחין בין טוב לרע. לכן אומר הרמב"ם, שבאדם השלם, באדם המוסרי, השכל חייב לעמוד למעלה מהדמיון. כלומר, השכל הוא כמו השופט, המדריך, את הדמיון. אדם מדמיין כל מיני דברים, והשכל צריך להגיד לו מה נכון לדמיין, מה לא נכון לדמיין, מה ריאלי, מה לא ריאלי, וכדומה. זה המצב של איזה דמיון הוא טוב, איזה דמיון הוא רע. למשל, אדם מדמיין שהוא יבחר לבד בית, אוקיי? ואז הוא ככה עושה כל מיני דברים, כדי באמת לבחר לבד בית, סבבה לגמרי. זה טוב להיות בעל בית. אז שהוא דמיין את זה, זה בסדר. אבל אם אדם מדמיין שהולך להיות נשיא ארצות הברית, פה זה כבר בעיה. זה לא ריאלי, זה נותק מהמציאות, זה יגרום לו לעשות כל מיני מעשים לא הגיוניים, לבזבז את כל החיים שלו, כי נשיא ארצות הברית הוא לא יהיה. אוקיי? וכן הלאה. אוקיי? אז תמיד יש את השאלה, אז איפה עובר הגבול? כי הרי מצד אחד, ככל שנכון, ככל שנעיז לחלום יותר גבוה או יותר רחוק, אז כך גם נעשים את זה. זה בהחלט נכון. כן? איך יש משפט כזה שאומר, רגע, בקיצור, נכון, וזה, אם אדם מדמיין כל החיים הוא יהיה משהו מסוים, אז הוא לא יצליח. אם אדם מדמיין שיהיה יותר, אז הוא יצליח. טוב, אבל יש גבול כמה אפשר לדמיין, נכון? אז בסדר, אז צריך פה אם כן את ההבחנה השכלית. יש גם דמיונות לא טובים, דמיונות רעים וכדומה. אז לכן, באופן פשוט, הרמב״ם בא ואומר, הדמיון זה כוח טוב, צריך להשתמש בו בצורה מושכלת, לכן, זה מה שכתבתי בצד ימין של הלוח, המבנה חייב להיות שהשכל למעלה מהדמיון. מה הכוונה למעלה? הוא שופט את הדמיון, והוא מחליט איזה מהדמיונות הם טובים, ואיזה מהדמיונות הם הבל או רעות רוח. אבל הרמב״ם מזכיר שיש גם אנשים שחשבו אחרת. וכשהרמב״ם מביא קט פילוסופים, או בכלל מצטט פילוסופים פעם בספרים שלו, זה אנשים מאוד חכמים, זה לא, הרמב״ם לא מתעסק עם אנשים קלי דעת, וכנראה שיש הרבה, זה לא סתם מה שהם אמרו, וגם הוא חושב שלא סתם הוא מביא אותם, כי הוא מבין שהרבה אנשים יכולים לטעות בטעות הזאת, ואותה קט פילוסופית שנקראת המדברים, לפחות ככה לתרגום, הם טענו הפוך, שהדמיון למעלה מההיגיון. בספר כתוב המדברים, אבל זה תרגום, אז אני לא יודע להגיד איך אומרים את זה בערבית, המדברים. אבל זה קט פילוסופים, ערבית, מוסלמית, כן? בתקופתו של הרמב״ם היו, הפילוסופים הגדולים היו מוסלמים. פעם ערבים היו חכמים. על כל פעמים, לצערנו זה התקופה קצרה. את מה? כן, נכון. אלגברה זה מילה בערבית, אתם יודעים. נכון? זה לא כמו פיזיקה, מתמטיקה, זה מילות יווניות. אלגברה זה ערבים המציאו. כן? הם אחראים עליי כיתות בבגרות. רוצים עוד חשבון שיש לנו איתם. בקיצור, מה אני אומר? אז הם תנו הפוך. הם באו ואמרו, אם אני יכול לדמיין משהו, סימן הוא הגיוני, סימן שהוא מציאותי, או שהוא קיים במציאות, או שריאלי להגיע לזה. ולכן ההיגיון כפוף לדמיון. שנייה, שנייה, דיבורים מפריעים לי, שנייה, שנייה, רוב בלי הזה, תדם, לא כאילו, שמצאתי לדעת מהריחות, תחילה. כלומר, הם באו וטענו שעצם העובדה שאדם יכול לדמיין משהו, זה הופך את זה לאפשרי, זה הופך את זה לריאלי, וזה הקריטריון למה הגיוני. הרמב"ם אומר, לא, יש היגיון, עכשיו דמיינת משהו, בוא נראה אם זה כפוף להיגיון או לא. הם אומרים הפוך, אם דמיינת, זה הגיוני. אם דמיינת שאתה נשיא ארצות הברית, זה הגיוני. זה הקריטריון להיגיון, עצם העובדה שצלחת לדמיין את זה. אמרנו שאחת הסיבות, למה בכלל לכאורה זה טעות, כאילו, מה, איך בכלל אתה מגיע לטעות כזאת? מה יכול להביא לאנשים לחשוב שהדמיון הוא באמת ממש מציאות? כי אחד הדברים החזקים בדמיון, שבחוויה הסובייקטיבית שלנו, אנחנו שם לגמרי. כלומר, אם אנחנו מדמיינים משהו בצורה מאוד חזקה, אנחנו מגיבים לזה כאילו זה פה וכאילו זה נוכח עכשיו. הבאתי דוגמה פעם שעברה, אדם הולך באמצע החוב בלילה, מתחיל לפחד. הוא מתחיל לדמיין שמאחורי כל סמטה, לך תדמיין לך כאילו. וכשהוא מתחיל לדמיין את זה, למרות שאין פה כלום. לצורך הדוגמה, יש רחפן באותה שנייה ממש, רואה הרחובות ריקים לגמרי. אף אחד, שום דבר לא זז. כבר שהוא מדמיין כבר כל מיני תרחישים, העסק מתחיל לנוע, הוא מתחיל להזיע, האדרנלין מתחיל להיות מופרש, הדופק מתחיל לעלות, הוא מסתכל למינה ושמאלה, הוא מתחיל לרוץ, אתם מבינים? הוא ממש מגיב פיזית למשהו שלא קיים, שימו לב, אין כלום. שום דבר לא מחכה מאחורי הזה. כלום שבכלום. זה הכל איפה? בדמיון. אבל הדמיון כל כך חזק, שזה ממש, אנחנו חווים אותו כמציאות מאוד מאוד חזקה. זה נקודת התורפה בדמיון, אליה צריך לתת את הדעת. למה אני מרחיב בזה קצת? כי הרב קור כותב בספר אורות, שאחד המאפיינים של התרבות המערבית, זה העצמה של כוח המדמה, גם על חשבון ההיגיון והשכל. כלומר, אם היו כל מיני תרבויות בעבר, שכן החזיקו קצר, זה לא רק דווקא ביהדות, החזיקו קצר את הדמיון, בתרבות המודרנית, לא משנה כרגע למה, הופ, חזרנו למודל שהדמיון הוא עומד מעל השכל והיגיון, וזה משהו שהיום ענה, ואדרבה, תפקיד השכל זה רק לספק אמצעים כדי להעצים את החוויה של הדמיון, וזהו, הדבר הזה מקיף אותנו, כולנו חלק מהסיפור הזה, אנחנו פוגשים את זה על ימין ועל שמאל בכל דבר, כי זה כל התרבות שמקיפה אותנו. אני רוצה לדבר על, נקרא לזה, צינור אחד או שני צינורות מרכזיים לדבר הזה. אחד זה במדיה, נקרא לזה סרטים וסדרות, השני זה פרסומות, אם יהיה לנו זמן לזה. עכשיו שימו לב, השיעור אינו שיעור הלכה ואינו שיעור מוסר. כלומר, אני ב 40 דקות הקרובות לא הולך לעסוק בשאלה האם זה נכון או לא נכון, או האם זה הלכתית, מותר או אסור, לראות את הדברים האלה. זה לא הנקודה. זה דיון חשוב בפני עצמו, אני בכוונה לא עוסק בזה. אני רוצה שקודם כל נבין מה קורה למי שחלק מהדבר הזה, גם בזמן שהוא רואה את הדברים האלה, וגם איך זה משפיע עליו על החיים בכלל, גם אחרי שהוא רואה את הדבר הזה. זה הנושא. בסדר? לכן זה לא זה. עכשיו אני רק שתי בקשות לפני שנתחיל. דבר ראשון, בואו נתרכז בלהבין את מה שאני אומר. כמובן שלא חייבים לקבל או להסכים, אבל בואו קודם כל נבין מה אני אומר. זה מה שכאילו, אם יש שאלות וכולי, נחכה עם זה לסוף השיעור, בסדר? או נעשה עצירה באמצע. דבר שני, אוקיי? כשמדברים על הנושאים האלה הרבה פעמים, אז יש אנשים נכנסים קצת לסטרס, וקשה לי ג'ום, ואז כאילו נסים לשכנע אותי למה זה כן טוב ולמה זה כן, ולמה, אבל יש איזה סרט טוב, כן, אבל לא, ראינו שזה ידוע. בסדר? זה נכון שאחד למיליון סרטים הוא טוב, אז אני כבר אומר, אחד ל-10 מיליון סרטים, בסדר? אני לא מדבר על, על סרט ושפיזים. בסדר? ידוע שסרט ושפיזים, אנחנו לא מדברים עליו. בסדר? השעיות, אפשר להמשיך לראות בנחת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אוקיי? בואו, כדי. תמיד זה מתחיל הלחץ וזה, אבל לא, אבל יש איזה קיצור. יפה. האמת שגם לא נקיף את כל מה שיש בסרטים וסדרות, זה צריך סדרה שלמה של... האמת שאולי בקיץ, סביב הסוגיה של תרבות ואומנות, אולי ניגע בזה קצת. אבל כרגע אני בא מהזווית הזאת של הדמיון. באופן כללי צריך לדעת שסרטים וסדרות וכל המדיה בכלל, זה נכון גם לחדשות או לכל דבר, אבל זה כאילו, שם זה בא יותר לזה ביטוי, בא לספק כל מיני צרכים מאוד חשובים של האדם. הצורך אולי המרכזי זה בעצם להתמודד עם השיעמום, קודם כל. אוקיי, אנשים עובדים, אנשים מנהלים חברה, אבל בסוף בסוף נשאר זמן פנוי, בטח ככל שה... הטכנולוגיה משתפרת, אנחנו כבר לא עובדים בשדה מצאת החמה, צאת הנשמה, נכון? ואנחנו לא חוזרים רק בלילה, וגם כך כבר חושב כי אין תאורה, אז גם ככה הולכים לישון, וגם בקצת זמן שנשאר, כולם גרים באיזה מערה משותפת, אז גם יש חברה ומדברים אחד עם השני, אוקיי, איפשהו, בגלל כל מיני סיבות, גם טכנולוגיה, גם המבנה האורבני, שבו כל אחד חי באיזה דירה בפני עצמו, ופחות גם יש חברה וכדומה, בשורה התחתונה נוצר מצב שהרבה מאוד אנשים יש להם בחלק מהזמן, זמן פנוי. אוקיי? וכתוצאה גם מההשפעות הרבתיות שאין להם מה לעשות בזמן הזה, נוצר צורך מאוד מאוד גדול, סוג של שיעמום אחד מאוד גדול, ואז לאט לאט ממציאים גם את הטלוויזיה, אחרי זה את הוידאו, אחרי זה את הכבלים, אחרי זה את האינטרנט, אחרי זה את הטלפון החכם או הלא חכם, וככה וכן הלאה, אלה ואחד וריאציות, פעם היה ערוץ אחד, אחרי זה ערוץ שתיים, אחרי זה עוד ערוץ, הגעת ל-200, 300, 400, פעם לוח השידורים היה מ-8 בבוקר או 7 בבוקר עד 12 בלילה, אחרי זה עשו הפכו את זה ל-24 שעות, שבכל רגע נתון לא יוכל לראות, וגם מי אמר שכל רגע נתון יהיה לו מעט זה, אז גם צריך בכל רגע נתון 300 ערוצים, ובכל רגע נתון, לא משנה מתי, תמיד אדם יוכל להתמודד עם השרמום מול הדבר הזה. עכשיו השאלה, למה באמת אנשים כל כך אוהבים לראות סרטים וסדרות? למה זה כל כך מעניין? למה זה סוחף? כי הם באים לענות על צרכים קיומיים. לא רק השעמום. זה בא להתמודד עם השעמום, אבל בסדר, אבל כאילו, אם משהו לא יעניין אותי, אז גם אם שעמם לי, אני לא אעשה אותו, נכון? זה לא מספיק רק השעמום. זה בא לענות על עוד כל מיני צרכים נפשיים וקיומיים, אבל פה נמצא הרכי, שימו לב. זה לא באמת עונה לי על הצרכים או מספק אותם, זה מספק לי אותם בדמיון. אוקיי? ואני אסביר משהו. כלומר, יש כל מיני דברים שהייתי רוצה שיהיו בחיים שלי. אין לי אותם בחיים, אז לפחות תהיה לי אותם בדמיון. זה לא במציאות. אבל אם אתם זוכרות, אמרנו שכשאדם מדמיין משהו מאוד מאוד חזק, הוא ממש מרגיש אותו, הוא חש אותו, הגוף שלנו ממש מגיב לדברים האלה. אז במידה מסוימת, לפחות לזמן קצר, אני יכול לחיות באיזושהי אשליה, וכל המדיה זה בעצם ארץ האשליות, שבעצם אני שם. הנה, הגעתי, נגעתי באיזשהו מקום, בנפש שלי, באישיות שלי, שאני מאוד מאוד רוצה בחיים האמיתיים שלי, שיהיה לי אותם, אין לי אותם בחיים, אני אתן דוגמאות, עוד מעט, אין לי אותם בחיים האמיתיים, אז לפחות אני יכול לגעת בזה בקצת, באיזשהו חלון זמן של בין חצי שעה לשעה וחצי. צריך להבין משהו מאוד מאוד חשוב. כל האפקט של סרטים וסדרות, זה רק פועל על אנשים שהסכימו להיפרד מהשכל וההיגיון שלהם, לפחות לזמן הסרט או הסדרה. כי אחרי זה, זה נהרס. כל היכולת ליהנות מסרט, זה רק אם אדם מוכן להתמכר לדמיון, ולהתנתק לגמרי מהשכל. אדם נכנס לקולנוע, משאיר בכניסה את השכל, יוצא מהקולנוע, מקבל אותו חזרה. אני אתן סתם דוגמה קטנה, בסדר? רק להבין איך זה עובד. נניח שיש איזה סרט שעוקב אחרי זה שהוא ילד מאוד מאוד חמוד ומשפחה וזה, אבל הוא לאט לאט חולה במחלה וכאילו ולא מוציא פתרונות ולאט לאט הוא הולך ונגיד עוד יותר נהיה חולה ועוד יותר נהיה חולה ועוד יותר נהיה חולה וכאילו כל הסרט בעצם עוקב אחרי הניסיון והקושי והקשיים שהמשפחה עוברת, צריך מבוים אני מתכוון, כן? עד שבסופו של דבר יש את הרגע שהוא נמצא בטיפול נמרץ ואז הוא בעצם נפטר. כבר יש מוזיקה מאוד עצובה ברקע, זוויות צילום ותקריבים מאוד מאוד מרגשות. כאילו, בסרט עצמו אנשים כמובן בוכים, גם הרופאים, גם האמא, גם האח הקטן וכדומה. ובאותו רגע כל האנשים באולם הקולנוע מורידים דמעות מהעיניים, בוכים ממש, מתמלאים ברגע של עצבות גדולה וכאב גדול. עכשיו אתה מסתכל מהצד, אתה אומר, חבורת משוגעים. אנשים פה משוגעים. זה סרט! אין באמת ילד כזה שמת. זה אפילו לא מבוסס על סיפור אמיתי. כלום! המצאה! אף אחד לא מת, הכל בסדר. על מה אתה בוכה? אתה בוכה על מישהו שלא קיים, הוא לא נולד ובטח שהוא לא מת. עכשיו יותר מזה, גם מה שאתה רואה זה הרי מבויר, זה שחקן, גמרו את המצלחה, הוא, את המצלמה, הוא קם הלך לאכול אוכל צהריים. זה שחקן. דרך אגב, היא גם לא אמא שלו. היא שחקנית. וגם הוא לא רופא בכלל. הוא שחקן. אין פה כלום. אז למה יש לבכות? על משהו שלא קיים? יותר מזה. הרי בהקרנה הבאה הוא קם לתחייה. עוד חצי שעה הקרנה הבאה, עוד פעם יחזור לחיים. נכון? אז אם זה כל כך קשה לך, בוא תשאר לפחות להתחלת הקרנה הבאה, תראה אותו חזרה, משחק כמו שראו בהתחלה, ואז תעזוב. נכון, דבילי? אז אחר שחושבים על זה בהיגיון, זה נראה באמת מגוחך. אז למה בכל זאת אנשים... אחרי, למה אני בעצם הדוגמה הזאת? כדי שקודם כל נבין שזה כמו תנאי בסיסי. אם אתה לא מוכן לשים את השכל ואת ההיגיון, אתה לא יכול גם לענות מה השכל, אתה לא בעניין. כי כל שנייה אתה אומר, זה שחקן. אין באמת כזה סיפור. טוב, זה שמו לחומר בין, לכן היא בוכה. טוב, הוא לא באמת מבצע, זה איפור, אנחנו מכירים את זה. טוב, זה לא באמת רובד, זה שחקן. טוב, לא הייתה באמת תאונה, זה סתם זה, נו מה, זה היה לך סרט, נו מה, מוצאים אחד כזה מהקולנוע. אחד יגיד, לא, אל תדאגו, חבר'ה, זה שחקן, הוא לא באמת באמת, מה זה? צריך לעשות רבי מיפים אותו, נכון? מה אני אומר? שימו לב, כלומר זה תנאי, תנאי בסיסי בכלל להיכנס לנושא הזה של המדיה של סרטים וסדרות, זה קודם כל לשים את ההיגיון, ולכן זה הופך למרחב מאוד מסוכן, כי בעצם אנחנו בהגדרה נכנסים למרחב הזה ומסירים מעצמנו את כוח השיפוט. הרי איפה נמצא הבחנה בין טוב לרע? איפה, כן? כל הדבר הזה נמצא בשכל שלנו, אוקיי? או עיקר וטפל, לא חשוב יותר, חשוב פחות. כל הדבר הזה נמצא בשכל שלנו. אתם יודעים, נכנסנו לאיזשהו אזור מאוד לא פשוט, שבו אנחנו בהגדרה מבטלים, מחבים, מעבירים את השכל למצב של אוף, בסדר? יש איזה המון השלכות, כי בעצם מעכשיו אנחנו כאילו נכנסים למרחב שאין לנו יכולת להתגונן מפניו, אוקיי? אנחנו בעצם חשופים לגמרי, יש פה עכשיו איזה במאי שהולך לשלוט לנו לגמרי בעולם הרגשות, ואנחנו חסרי הגנה, כי ההגנה שלנו היא הביקורת השכלית. אם אני מסיר את הביקורת השכלית, אז באותו רגע נהייתי חסר הגנה לכל מניפולציה ולכל תוכן ולכל ערך ולכל דבר שיש שם. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר קצת, נתן כמה דוגמאות על צרכים, צרכים חשובים מאוד שיש לבני אדם בחיים, ואם אין אותם בחיים אז לפחות יהיה אותם בסרטים. אני אתחיל מהלכאורה יותר עדין ונלך ונחמיר עם הדוגמאות. אוקיי, עד כאן מובן? הבנו את הרעיון? יפה. אז בואו נדבר למשל על אהבה. כל אחד רוצה להרגיש אהוב, רוצה להרגיש גם אוהב, רוצה לדעת שאוהבים אותו, שמעריכים אותו, הוא רוצה להרגיש קרבה לאנשים אחרים, להיות חלק מחברה, להיות חלק ממשפחה, להיות חלק מזוגיות, סבבה, צורך טבעי, לגיטימי, מזויין. אבל לא תמיד אדם בחיים עצמה מרגיש כך. לא תמיד הוא מרגיש שמישהו אוהב אותו. לא תמיד הוא מרגיש שהוא מצליח. אוקיי? עכשיו, בחיים, כדי להיות אוהב ונאהב, אני חושב עם הדבר הזה. בחיים כדי להיות אוהב ונאהב, כדי להיות חלק מקשר, וזה לא שם זה קשר של חברות או קשר זוגי, מה לעשות? צריך לעבוד קשה. זה צריך כנות ופתיחות והמון אכפתיות מהזולת ומוכנות לוותר ומוכנות להקשיב וסוג של מחויבות הדדית, וגם המרכיב של עצמם משחק פה תפקיד, וגם התעניינות ואכפתיות, כן? זה משהו שבונים אותו, זה משהו שעובדים עליו. אז אם אני לא מעוניין לעבוד קשה, אני מה שנקרא רוצה את הקצפת, את הדובדבן, בלי ההוגה מי, לא יודע מה, לא רוצה הוגה זה גם, זה לא דוגמה טובה. אוקיי? אני רוצה כאילו להגיע לחוויה שאני אהוב או נאהב, מבלי שדורש ממני עמל ומאמץ. אז כמו שאמרתי, באידיאל אדם צריך לעבוד, או בוא ניקח אפילו סתם קשר בין איש לאישה, אנחנו יודעים כמה זה מסובך ודייטים ופגישות ועד שמחליטים מי להתחתן, ואחרי זה גם הזוגיות עצמה, שנה ראשונה שמתרחבת לשנה שנייה וכו וכו, וכאילו זה פרויקט חיים, וגם בתוך זה יש עליות וירידות, אבל עובדים קשה ומצליחים בעזרת השם. למה צריך? אז זה האידיאל. אבל אם אני אין לי כוח לעשות את כל המסלול הזה, ואני רוצה כאן ועכשיו ומיד תוך כדי שאני לא זז מהקורסה לחוות את זה, אז יש דרך לעקוף את זה. סרט. אדם נכנס לסרט, כמו שאמרנו, שם את השכל בצד, ועכשיו הסרט מספק לו את החוויה שאוהבים אותו. מספק לו את החוויה שבאמת הוא חלק מאיזשהו מערכת יחסים מאוד מאוד אמיצה, ועם מחויבות, ורגש גדול, ואחווה גדולה, וכל הדברים שיש במערכת יחסים. אבל הכל בדמיון. במציאות הוא לבד לגמרי. לפני הסרט הוא הלבד, וגם אחרי הסרט הוא יישאר לבד. כן? אבל לפחות, בוא נברח קצת מהמציאות, אז לפחות שעה וחצי, אני ארגיש שאני כאילו חלק מאיזה... עכשיו, מה הגאונות של הבמאי סרטים? הרי אני לא נמצא בסרט, אתה לא רואה את עצמי. יכול להסתכל, תסתכל, לא רואה איפה. לא בניצבים, לא מאחורה, לא רואים אותי שם. אז מה הגאונות? צריך לדעת, זה גאונות בסדר גודל מטורף. ליצור את הסרט בצורה כזאת שאני מזהה את עצמי עם אחד מהדמויות. ומה שהוא עובר, לכאורה, כי הוא לא עובר זה באמת, הכל משחק, אתם זוכרות. אבל לכאורה, כביכול, כביכול. מה שהוא עובר, אני עובר. ככה זה עובד, זה הטריק. כל אחד שרואה סרט, בלי שהוא שם לב, הוא מזהה את עצמו עם אחד מהדמויות. איך אגב זה יכול גם סרט מצויר, זה בכלל לא משנה. זה לא משנה גבר, זה לא משנה כלום. יש כל מיני דמויות. דרך אגב, בדרך כלל הבמה יקבע בשבילנו מי הדמות שאיתה אנחנו נזדהה. הוא מסמן לנו את הגיבור, אוקיי? הוא מסמן לנו בדיוק מה לאהוב בו, איך לאהוב בו וכדומה. אנחנו מזהים איתו איתו, ועכשיו אנחנו נכנסים איתו, אנחנו ממש, אנחנו בוז דבר אחד. ועכשיו, בשעה שלמה, קיבלתי, סיפקתי את הצורך המאוד מאוד אמיתי, כן? שמה? שאני חלק מאיזשהו קשר. אבל שימו לב, סיפקנו את הכל בדמיון. רק שהרגשות כל כך חזקים, כי זה מלווה במוזיקה ובזוויות צילום ועוד כל מיני אפקטים כאלה ואחרים, שבאמת הרגש שמה. כמו שאמרת, אז כמו שאני יכול לבכות בסרט על איזה מישהו שלא מת, אני יכול לאהוב מישהו שלא קיים. ולהרגיש, להרגיש ממש את החוויה, או שאני אוהב, או שאוהבים אותי, זה לא משנה, וזה חזק מאוד, ממש מרגיש את זה, אני ממש בתוך זה. כן.
איך כל הדברים האלה רלוונטיים לכל הסרטים הדוקומנטריים, או אפילו סרטים
הלידתיים
שהם כאילו...
הסרטים מה?
דוקומנטריים.
נו, ואחרי זה מה אמרת?
וגם סרטים הלידתיים, אבל...
הלידתיים?
כן, שמשתייכים לכל נוער, הליסטי, בלעס.
מה הכוונה הריאלי? את הדוקומנטרי הבנתי.
סרטי
שואה
זה
מבויין,
אבל זה לא בא
ליפות
את המציאות.
רגע, זה אוקיי, אז יש פה משהו אחר. כי גם סרט דוקומנטרי בסוף הוא לא באמת דוקומנטרי. הוא מבויין. מה, דוקומנטרי? סרט כאילו אמיתי, אין שחקנים. הדמויות זה אנשים עצמם. אני עכשיו עושה סרט דוקומנטרי על שר בממשלה, זה הוא, אני עוקב אחריו, הוא, המשפחה שלו, הילדות שלו, אבל זה הוא, אנשים אמיתיים, כולם. גם שם זה הכל מבויה, בגלל שמישהו החליט מראש מה תחשבי על הבן אדם הזה, או על האירוע ההיסטורי הזה, והוא מוליך אותך, וכאילו, בלי ש... כיוון שאנחנו, גם פה אנחנו מסירים לרוב את השיקול הדעת, למסקנה. והוא מחליט אם עכשיו התחשבי על אותו דמות, נגיד בתקומנטרי, הוא יחליט אם תראי בה גיבות, דמות להרצה, או אולי דווקא מושחת, או מישהו שהצליח בחיים, נכשל בחיים, וכדומה וכדומה. כל מבויים שם זה גם. את צודקת שמה שאני מדבר עליו עכשיו זה פחות קיים, כי הסרטים האלה באים למטרה אחרת. בדרך כלל זה סרטי תעמולה. אוקיי? כלומר, סרט דוקומנטרי לרוב לא בא להעביר חוויה, הוא בא להעביר מסר. אני מדבר על הסרטים והסדרות המבוימים הקלאסיים שבאים לשעשע את ההמונים ולהעביר את הזמן למשועממים. אוקיי? תשימי לב, סרטי דוקומנטריים בדרך כלל הם לא שוברי קופות. בסדר? הם לא מגיעים למאות מיליוני דולרים ומוקרנים בכל העולם. זה בדרך כלל. הם לא סתם צריכים הרבה צמיחה והרבה מימון וזה, כי בהגדרה הם הרבה יותר ענייניים. אבל גם הם לא פשוטים, כי הם עם מסר מאוד מאוד ספציפי, זה לא באמת. זו כדוגמה, שתי אנשים... שני אנשים יעשו סרט דוקומנטרי על אותו דבר, תקבלי שני סרטים שונים לגמרי, למשל. סתם דרך דוגמה, אוקיי? שמאלני וימני עושים סרט דוקומנטרי על היישוב שבות רחל. כנראה שלא נקבל את אותו סרט. הם אפילו מראיינים את אותן דמויות, מצלמים באותן מקומות. תקבלי שני סרטים שאני לגמרי.
טוב, זה לא בא לענות על רגיל.
זה לא, זה באמת פחות. אבל זה לא רוב הסרטים שקיימים בשוק. בוא נגיד ככה. טוב, הבנו את הנושא של אהבה והכל? יפה מאוד. אז אם כן, כל החוויה הזאת היא נמצאת בדמיון, היא לא במציאות. טוב, אז מה יעשה בן אדם? אוקיי, אז שעה וחצי הוא היה שייך באמת לאיזשהו מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם מישהו, מישהי, לא משנה. טוב, נגמר הסרט. למחרת במשך היום חוזר הביתה, עוד פעם הוא מרגיש בודד, מה יעשה? יראה עוד פעם סרט, נכון? ואז ככה, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, כל פעם יהיה לו עוד סרט שהוא יוכל לראות ויספק לו את החוויה הזאת. בוא נדבר על חוויה אחרת, צורך אחר, אוקיי? נקרא לזה תקווה והתגברות. יש בנו איזשהו צד טוב באישיות כזה, שאוהב את שהטוב מתגבר על הרע, אוהבים לחוות חוויית ניצחון, התגברות, הצלחה, עמידה באתגר קשה, אוקיי? כי זה באמת נותן סיפוק מאוד גדול. אדם, יש משהו בנו כבני אדם, מאוד אוהבים אתגרים, כי האתגרים זה המקומות שמוציאים מאיתנו כוחות, ואיפה שאנחנו מתאמצים, אדם לעמל יולד, כל פעם שאדם מתאמץ, הוא בעצם מוצאים עצמו עוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות, וככה באמת אנחנו סוג של, תקראו לזה מימוש עצמי או הגשמה עצמית, או מוצאים מעצמנו הרבה מאוד דברים נפלאים, כמה שזה מאוד מאוד בריא וטוב, לכן גם אנחנו מרגישים הרבה סיפוק ושמחה על כל אתגר שסימנו לעצמנו, גדול או קטן, ועמדנו בו. אוקיי, אם כל אחת עכשיו תריץ בראש כל מיני פרויקטים שהיא הייתה קשורה אליהם בשנים האחרונות, בסניף או בשירות לאומי או בתיכון, לקחת לעצמי כל מיני פרויקטים, למרות שעבדנו קשה עליהם, אבל עשינו, מאוד מאוד שמחנו, זה עד היום אני שמח, אני שמח לספר על זה, אני שמח שעשיתי את זה, עד היום שאני נזכר בזה נותן לי סיפוק, נכון? זה מאוד מאוד טוב ובריא. אבל מה לעשות? יש אנשים אומרים, אין לי כוח, אין לי כוח, אני נשאר בשפה, אני רוצה לחוות ההתגברות, אני רוצה לחוות הצלחה בחיים, אבל מבלי להתאמץ. אז מה נעשה? אם לא נחווה את זה דרך המציאות, נחווה את זה בדמיון. נתמקם היטב על הקורסה, ככה בפוזה הטובה, ככה שלא נוחה מאוד, ואופ, נראה הפעם סרט, שלמשל ייקח לנו איזה ילד, שהיה לו קשיי לימודים, והוא לא, והיה איזה מורה שלא ויתר, מי בז'אנר ספר הסרטים האלה, המורה שלא ויתר, וכל הכיתה שם פושעים, ורוצים לזרוק את כולם בבית ספר, והוא מגיע, והוא מתאמץ, ובהתחלה הם לא נותנים לו, והוא מוכן בכל זאת, והוא מזה וכו', ולאט לאט באמת הציונים עולים, והם נהיים אנשים טובים, והם מקבלים את הכיתה המצטיינת בכל המדינה. וואו, איזה מדהים. אז יש פה גם אמונה, וצדקת הדרך, והוא לא ויתר, ויש פה ערכים של חינוך, נכון? סרט טוב, לא? לא. למה לא? כי חוויתי פה חוויה, אתם מבינים את האבסורד פה? חוויתי פה חוויה של סיפוק והצלחה מבלי שהצלחתי שום דבר. אני לא עשיתי כלום, אני לא שייך לזה בכלל. לא נתתי אמון בשום ילד, לא חינכתי אף אחד, לא התאמצתי. בתוך שעה וחצי, הרי גם אם זה אמיתי, נניח מישהו פה, נגיד מישהו יהיה מורה, בוא, אתה יורד קדם, אז אתה רואה סיפוק חודשים של עבודה, פה בשעה, קיבלת כבר כיתה מצטיינת. וואלה, זה לא יאומן, זה פשוט מדהים.
רב, למה זה סותר?
שנייה, שנייה, מה סותר?
למה זה סותר שאני יכולה לראות סרט כזה של מישהו שעבר קשיים וזה? אני יכולה לעשות את זה גם בעצמי, זה לא בכך שאם אני רואה סרט כזה, אז אני...
לא אמרתי שזה סותר, אני אומר, זה דבר שהוא לא במציאות. אני רוצה לחוות את חוויית ההצלחה, אוקיי, או הסיפוק, או העמידה באתגר, או בקושי, או התקווה, האמון שהטוב, נכון? אתם מכירים שיש המון סרטים שהם עסוקים בהתגברות הטוב ולרע? דרך אגב, בסוגריים, בדרך כלל הטוב והרע זה כולם רשאים שם, כן? מגדירים, אני זוכר פחות, תראו, אני אקדתי בדברים שאני אומר, זה נכון לפני 25 שנה, אז אני לא עד הסוף מאוד כאן היום, אבל פחות שאני הייתי ילד, היה זה המון רמבו, בסדר? כל מיני אנשים כאלה שהם מכונות מלחמה כאלה, והם נלחמים ברשאים ומנצחים. אבל גם הם רשאים, תכלס. אוקיי? אין פה סתם שרירותי, הם רוצחים, הם רוצחים, כולם שם יורים על כולם, מיליוני אנשים נהרגים שם בסרט, כמובן בכאילו, כן, וכולי. אבל אני רק אומר, כאילו מגדירים לך, אוקיי, זה הבד גיא, זה הגוד גיא, תראה איך עכשיו הטוב ונצח על הרע, ואתה ממש חווה את הניצחון, אתה אפילו שמח, אתה כולך מלא שמחה ואושר. אוקיי? דרך אגב, פעם היו המון המון סרטים, רק שאני טיפלתי, רק שנייה, המון סרטים אמריקאים פעם בארץ, אתם יודעים, פעם היה מלחמה בין אמריקה לרוסיה, מלחמה קרה זה נקרא. כלומר, הם לא באמת נלחמו למעשה, אבל איך אומרים, כולם ישבו על חביות נפץ, במשך הרבה שנים, בעיקר ברוסיה הקומוניסטית, אז האמריקאים, חלק מהניצחון התודעתי שלהם על הרוסים היה, הם עשו המון המון סרטים. שהכל דמיון, כן? אבל כאילו הטובים זה חיילי המרינס. והרעים, הרוסים. אוקיי? הם תמיד הרעים, הם תמיד הנוכלים. ותמיד החייל האמריקאי או הקבוצה האמריקאית, הם מצליחים לעמוד באתגר, והם מצליחים זה, והם נצחים, ואתה כל כך רוצה שהם יגברו והם ינצחו וכו'. אוקיי? למה זה אחד הכלים הכי חזקים? כי גם ברוסיה ראו את הסרטים האלה. אוקיי? זאת אומרת, גם ברוסיה בעצם אנשים, כיוון שהסרט הוא כל כך חזק, נתנו להם את החוויה שהטובים לאמריקאים. אוקיי? אבל אני רק אומר את העיקרון הזה. אז אדם בלי מאמץ, בלי שהוא זז, חווה התרגשות וסיפוק, וכאילו שוב, וגם את השמחה שהטוב ניצח, מבלי שבאמת הטוב ניצח בעולם. תראו כל אחד יודע מאיתו, רק תראה, אנחנו רוצים לדבר על הרע, רוצים לדבר על המידות הטובות. לא יודע מה איתכם, לי מאוד 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 קשה. להתגבר על עצלות, להתגבר על כעס, להתגבר על קינה, להתגבר על זה. וואו, שנים אני כבר עומד על זה ומתקדם בצעדים של צו. אין עבודה קשה זה. אוקיי? ופה אני חווה חוויה של הנה עוצמה ואומץ לב. אומץ לב, אומץ לב אין תמיד. כן? אז יש כל מיני סרטים שכאילו הגיבור זה מישהו אמיץ, הוא לא מפחד מאף אחד, והוא מעיז, והוא יוזב, והוא מוכן לסכן את עצמו, אוקיי? אז זה דוגמה... רגע, שנייה, זה דוגמה נוספת שקשורה לצורך הזה. כמובן, כל זה מבוסס על מה, איך אני יכול בכלל לחוות החוויה הזאת, רק בגלל ששמתי את ההיגיון בצד. אוקיי? כן, עכשיו הפסקה לשאלה. כן. אני אצביע קודם פשוט, היא עצה כואבת פה.
זה לא גורם לי להרגיש המורה הזה, זה גורם לי כאילו להעריך את זה שיש מה שמחה אלה ולחשוב שאילו זה מסוגל, זה אפשרי.
כן, אבל מי שראית הוא שחקן, הוא לא מורה.
נכון.
הוא לא מורה.
זה סרט טוב? לא, לא רק זה סרט טוב, בקטע של זה מה זה המסר טוב? המסר הזה טוב, שזה אפשרי, אני מחפת לי.
זה לא, כי זה... מסרים זה עוד נושא שאני אגע בו רק קצת מאוד בהמשך, בסדר? אז אני לא רוצה לענות על זה, כי בכל מסר שיש לו מסר טוב, יש עוד מערכת שלמה של מסרים שאת לא שמה לב אליהם, ואז זה כבר לא שווה. רק, תקשיבי, רק סרטים שצדיקים יביימו אותם, המסרים יהיו טובים. או נגיד אחרת, כל המסרים יהיו טובים. בסדר?
גם החיים לא כל המסרים.
טוב, בסדר, אוקיי, הלאה, עוד שאלה. רגע שנייה.
לגבי, כאילו,
נכון מאוד. אז קודם כל, גם השיחות האלה, הן יכולות להיות לא אפקטיביות אם אני אתייחס אליהן כחוויה. זה יכול להיות או סיפור אישי של סתם מישהו שהתגבר על איזשהו מחלה או קושי, זה יכול להיות איזה סיפור שחוזר בתשובה. הסיפור הזה יהיה אפקטיבי רק אם אותי מחר זה יגרום לי מחר לעשות שינוי בחיים שלי כתוצאה מזה. אם שמעתי סיפור על חוזרת בתשובה ועכשיו אני מחר כבר בבוקר עושה שינוי כתוצאה מזה, אז השיחה הייתה אפקטיבית. אבל אם נהניתי שעה, שנייה, אם ראיתי שעה, שמעתי שיחה שעה, נהניתי, צחוקים, בכיתי, הכל היה פיקס. אבל זה לא גרם לזוז, אז זה סתם. אז מה זה הועיל עכשיו? פה את מדברת על בנם אמיתי. הוא לא מספר על מישהו אחר. הוא עצמו עבר את זה. אז זה כבר הופך את זה למשהו יותר אמיתי, פחות נוצאת. בדרך כלל שיש שיחות של אנשים, אין מוזיקת רקע, אין זוויות צילום, אין אלף ואחד אפקטים שממקסימים את החוויה. ואני אגיד אפילו הפוך, כשבן אדם מדבר מולנו, אנחנו באים עם השכל. אם עכשיו תבוא פה חוזרת בתשובה להעביר סיפור אישי, או אישה שהיה לה כל מיני, כשהייתה בסמים והחליטה שהיא יוצאת מזה, אוקיי? את באה עם השכל לשיחה הזאת, את מנתחת את מה שהיא אומרת, את מבינה את המהלך, את נמצאת עם כוח הבקרה והשיפוט. את זה בסרט לעולם אין. לעולם, אנחנו חסרי שיפוט. לכן גם אנחנו נהיה לרוב חסרי מסקנות, כי זה בעיקר חוויה רגשית, שנותקת לגמרי מעולם הדעת שלנו.
אז גם הצגה זה
בעייתי? הצגה בעייתי, זאת אומרת, בהצגה בהנחה שצדיקים, הם עושים אותה. אוקיי? שזה כמעט לא קיים היום. אוקיי? כי רוב ההצגות היום הן לא טובות בכלל התוכן שלהם. אבל הצגה, בוא נגיד שהצגה זה קצת יותר טוב בהקשר הזה. הצגה זה לא דמיון כמו בסרט. אוקיי? ספרים זה עוד יותר. ספר את קוראת עם השכל, לא עם הרגש. אי אפשר. את יכולה לבכות, אבל קודם כל, הנה חינמי. אם יש סיפור שהוא לא אמיתי, והאדם בוכה, אז סליחה שאת אומר, יש מספיק דברים עצובים לבכות עליהם בחיים. באמת אני אומר. עד שבוכים על משהו שלא קיים, בוא נבכה על צרות שקיימות. לא חסר. מי שלא יודעת איזה צרות יש בעולם, אני אתן לרשימה.
הספרים זה לא טוב לקרוא, כי...
לא אמרתי לא טוב לקרוא, זה לא מה שאמרתי, חבר'ה, להקשיב. אמרתי שספרים באופן עקרוני, אנחנו קוראים עם השכל. לא אומרים לנו תנאי לקרוא את הספר, שים את ההיגיון בשכל בצד. לא? הנה חינמי, ספר לא אמיתי זה... כי אז את לא תהני דקה אחת בסרט, זה משהו שהוא בלתי, זה מתנגש.
לא, אבל יש היגיון שמבין שהכל שחקנים, אבל היגיון יכול לפעול בתוך העלייה ולהבין כאילו...
אי אפשר, זה לא עובד. לא עובד, זה כל העניין. כל העניין הוא שאתה נשאב לחוויה, זה המשחק. זה המשחק, אחרת את לא במשחק, נו. זה לא. כמו שאמרתי, נו. אם אדם היה בהיגיון, אז איך אתה בוחר שחקן שלא מת? אבל אין בן אדם כזה. אז הוא מזכיר לו אנשים... אז הוא בוחר לבן דוד שלו באותו רגע?
לא, אני יודע
עם החוויה. אבל זה משהו שלא קיים. אז אתה חי בממלכת הדמיון. זה בדיוק משקת המדברים. דרך אגב, טוב שאתם אומרות את זה. עכשיו הבנו את המדברים. מה המדברים אומרים? אם אני חש את זה כל כך חזק, סימן שזה מציאותי. סימן שזה הגיוני.
זה לא מציאותי, אבל זה...
זה לא בהכרח שלילי,
זה לא קורה
לך,
אבל זה סיפור שכאילו גורם לך לחשוב, גורם לך
להתרגש,
גם אם זה לא קורה לך, בסרט אתה יודע שזה לא אמיתי, אבל זה
איזושהי חוויה שכאילו... חוויה, אבל זה מה שאני אומר, אני בסך הכל הסברתי מה את אומרת בקצרה. את אומרת, בסך הכל חוויה, אני בסך הכל רק הרחבתי את העירייה שלך, אז בואו נשים לב שהחוויה הזאת היא חוויה בממלכת הדמיון ולא בממלכת המציאות. אנחנו עוזבים את העולם הזה, עוזבים את המציאות ובורחים לאיזשהו עולם מדומיין, חווים בו חוויות כאלה ואחרות, ואז חוזרים חזרה למציאות. אבל תקשיבו, שנייה רגע, אני רוצה את השאלות, כי זה בדיוק מה שלא רציתי שיקרה. ננסו לשכנע אותי שזה בסדר. אמרת לכם, לא חייבים, בואו נבין מה שאני אומר, ואחרי זה עצמאית, כל אחת תחליט אם מסכימה או לא מסכימה. אנחנו לא נצא מזה, אני כבר אומר, לא תשכנע אותי שהסרטים הם טובים, לי אין עניין לשכנע אתכם מה לעשות מבחינה מעשית. יש לי רק עניין לעורר, לתשומת לב, מה קורה בדבר הזה. בואו עכשיו נמשיך. אני דיברתי טוב על דברים כך עשית, גם אהבה וגם תקווה והתגברות, זה עוד בקטנה, אוקיי? בואו נדבר מעבר לזה. יש גם צד יותר אפל, או הרבה יותר אפל, בכל עולם הסרטים והסדרות. אתם יודעים שבכיוון שאנחנו חיים בעולם יחסית מתורבת, יש חוק וסדר, ולכן רוב האנשים, אנשים שיש להם הרבה מאוד צדדים מאוד ברברים באישיות, לא באמת יכולים להביא אותם לידי ביטוי. אין מה לעשות, גם אדם שבא לו לרצוח את כל עולם ואשתו, ובא לו, לא יודע מה, הוא שונא את הבוס שלו, הוא שונא את השכנים שלו, יש לו איזה ריב, לא יודע מה, יש לו רשימה אחת של 15 אנשים שהוא היה שמח לשלוח לעולם הבא, בסדר? ברור שלא יעשה את זה, מה לעשות? יש משטרה ויש משפט, זה לא כל אחד עושה מה בא לו בעולם הזה. אז שימו לב מה אני אומר עכשיו, במדינות המערביות, אוקיי? יש המון המון סדר ומשמע, אוקיי? יש חוקים ויש נורמות מאוד מאוד חזקות. אבל אין, לא באמת תקנו את הנפש הברברית של בני האדם. אז אנשים מסתובבים כמו חיות בכלוב. כלומר, מצד אחד יש לאנשים המון המון תאוות ויצרים וכל מיני דחפים מאוד מאוד אלימים ושליליים. מצד שני, כופים עליהם בכוח מאוד מאוד גדול שהם לא יכולים לעשות את זה. אז אנשים כאילו מחפשים פורקן לזה. ואז באים הסרטים, ואומרים למה אדם, נכון, אתה לא יכול באמת לרצוח, אבל בוא אני אספק לך חוויה של רצח, מבלי שתרצח מישהו. אפילו רצח המוני, אני יכול לתת לך זה יותר מה שאתה חשבת. אתה חשבת לך לרצוח אחד או שתיים, בוא אספק לך מה זה השמדה, טבח. אני אספק לך. אדם לפעמים יש לו דחפים אלימים, והוא רוצה לתת מכות ואלימות, נכון? ומה לעשות, אלימות היום, אל תמרים את היד, איך תדע איפה תסתבך וכל דברים האלה. אין שום בעיה. אנחנו נספק לך, ניקח את הצד הכל כך אלים וברברי ואגרסיבי שיש בבני אדם, וניתן להם ביטוי מקסימלי בממלכת הדמיון. אוקיי? יש זאנר שלם של סרטים, אוקיי? סרטי אלימות, שבהם זה החוויה. החוויה שאתה מקבל זה החוויה של אכזריות מאוד מאוד גדולה. ממש אכזריות שאין לי כדוגמתה. ואתה מוכן להרוג ולהכאיב ואפילו ליהנות מהארג, ליהנות מהכאב ומהסבל של מי שבסרט הוא הרשע והוא הבד גיא ואותו צריך מה שנקרא להרוג ולרצוח, או סרטים שיש בהם המון מרכיב של נקמה וכבוד, ואדם מכוער, בעצם חווה חוויה של חיית ערב. אני לא יכול להיות חיית ערב במציאות, לפחות שעה אחת אני אחווה את החוויה הזאת של להיות חיית ערב. דם רב נשפח וכל הדברים האלה. אני קורא לסרטים האלה סרטי שפיכות דמים. יש שלוש עבירות מאוד חמורות בתורה, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. אני טוען שרוב סרטי הוליווד, כמעט כולם, יש בהם גילוי עריות ושפיכות דמים. יש גם קצת עם ניחוח עבודה זרה. עכשיו, איך אומרים באנגלית סרט של שפיכות דמים? אתם יודעות? אקשן. נכון, אקשן. זה התחביב. אסב, בחזל אמרו שאסב הוא ידו, נכון? ואסב נהנה מהרצח ומהקטל. זה התחביב, לא השתנה הרבה. ולכן הסרטים האלה, אך אתם מבינים, זה לא רק שזה נותן חוויה לבן אדם ועכשיו הוא חוזר. זה מעצים בו את הצדדים האלה. כשאדם נחשף לסרטי השפיכות דמים, הוא נהיה אדם יותר אכזרי. הנפש שלו נהיית פחות עדינה. פחות עדינה. אתם יודעים, יש איסור במדינת ישראל לצלם, להביא לחדשות או לאתר אינטרנט תמונות מאוד קשות של או גופות או חס וחלילה אנשים, נגיד פעם היו תקופות של פיגועים ואוטובוסים ופיצוצים, אז היה אסור לצלם את זה, מתוך הבנה שאם אנשים רואים את זה, זה יטריף להם את הדעת, אנשים, זה פשוט יפגע בנו, זה טראומה. יש מראות שמזעזעות את הנפש, בסדר? אז כשאנשים יושבים מתוך היגיון אומרים, רגע, מה זה, אי אפשר להראות דברים כאלה אנשים, בסדר? אבל בסרטים רואים את זה על ימין והשמאל. היום ילדים ונערים, כי בדרך כלל זה יותר בנים בזן הסרטים הזה, מה זה? הוא ראה בחיים שלו כבר אלפי אנשים נשחטים, נטבחים, ראשים נערפים, ירי ללא הבחנה, גרופים ומכות עד מוות, סכינים, כולל תקריב, הוא רואה ממש איך. אתה אומר, תבינו, סתם תבינו משהו קטן, סתם שאלה, מי פה בחיים האמיתיים שלה ראתה מישהו דוקר מישהו בסכין? ממש, מה אף אחד? עזבו, מי ראתה פעם אחת מישהו? רק יורה כדור אחד. או, צרורות עם איזה רובים ענקים. סתם אקדח מוציא, שולף, יורה בבן אדם ומת. מי ראה פה? באמת? איפה? לא מת. אוקיי, כמה פעמים בחיים? פעם אחת. מי ראתה פה, לא יודע מה, מישהו שממש נותן אגרוף למישהו. בחיים, לא בסדר, בחיים עצמם. תופס אותו, בור, נותן לו ישר לפנים. באמת? איפה רואים? איפה תסתובב? איך? ירושלים, באמת? טוב. אני רק בחיים פעם אחת ראיתי, ולקח לי שעות להתרושש מזה. וזו דה חוקר שבק. תפס את הערבי, אני פעם במידורים, ולא יודע, ותפס את זה משהו, ואז חוקר שבק הגיע, עשה מה שעשה, ההוא דיבר מה שדיבר. אני אומר לכם, אני חדפתי שוק, הייתי בערב. וואו, זה כאילו... אוקיי, אז הנפש לנו עדינה. אוקיי, באים הסרטים האלה ומשחיתים את הנפש, כי מה שאדם לא רואה בכל החיים שלו, הוא רואה מיליוני סטנות כאלה. זה הופך את החברה לברברית, אחרי זה מצחיק כשאומרים בי, הכיבוש משחית. חבר'ה, אין משהו יותר משחית מכל הסרטים האלה, שכל הבנים כמעט וגברים, וגם לפעמים נשים גם, רואים את זה על בסיס יומיומי. על בסיס יומיומי את הדבר הזה. אותו דבר, אז ממלכת הדמיון, אתם מבינים? עכשיו תגידו, לכאורה תגידו, טוב, אז זה ממלכת הדמיון, אחרי את האנשים חוזרים למציאות, והכל בסדר, לא הכל בסדר. כי הסרט הזה הוא כמו, איך אני אגיד את זה, הוא עצים בנפש שלנו צעד שאנחנו בעבודה מוסרית אמורים לדחוק אותו, לצמצם אותו, להקטין אותו, בסדר? בעצם הסרט העצים אותו חזרה. אז כולם רואים בלילה סרטי אקשן, אחרי זה אומרים, למה יש אלימות בבתי ספר? למה חברה אלימה? למה יש אלימות בכבישים? אבל לא מה שבגלל זה אלימים, אנשים אלימים כי יש יצרים, מה לעשות? אבל זה ודאי מעצים את זה, זה בטח לא עושה את החברה יותר טובה. אני לא ארחיב על זה, אבל בעצם סרטי גילוי עריות זה בעצם אותו עניין, נכון? פשוט אותו דבר, גם כן יש דחפים ויש כל מיני יצרים וכל מיני דברים בחיים עצמם, אדם לא יעשה את זה, לא יעשה לעצמו, אז יש את הסרט שהוא כבר יהפוך את הבן אדם למאוד מאוד גס וברברי. יש משהו קטן, אני לא ארחיב את זה הרבה, אבל הבטחתי גם שיש גם סרטי עבודה זרה, נכון? אז זה לא שהסרטים עבודה זרה, אבל הם יושבים על אותו צורך. מה זה הצורך בגדול של עבודה זרה? זה אדם מרגיש שמעבר לעולם הטבעי יש כל מיני כוחות שפועלים על המציאות, והוא מרגיש אותם בצורה מאוד חזקה, רוצה לתקשר איתם, רוצה לחוות אותם, רוצה להתקרב אליהם, רוצה לראות אותם, רוצה להרגיש אותם, נכון? מהמיתולוגיה היוונית, דרך עבודות זרות כאלה ואחרות, פסלים, הרי זה המשחק, נכון? כל הסרטים שבהם יש פיות ושדים וקוסמים ומחשפים וכל מיני דברים, וספיידרמן ובטמן וכל הדברים האלה וסופרמן, כל הדברים האלה, ומה זה מספק לאנשים? את אותו דבר מה שסיפקה עבודה זרה לאנשים. ואיזשהו התחברות, לאיזשהו גיבור על. ואתם פעם תביאו איזה גיבור על? אתם יודעים שזה לא אמיתי באמת? הוא לא באמת סופרמן, הוא לא אף באמת. הוא לא באמת אף. זה שאני הייתי בטוח שכן.
אבל זה לא באמת לא גייבנים, אתה לא חושב שזה אמיתי?
לא, דיברתי על מה זה בא לספק בבן אדם. זה בא לספק לו את אותה נטיית עבודה זרה. כלומר, להאמין שיש איזה כוחות מיסטיים שקיימים במציאות, ואולי הם יעזרו לי בחיים או לנו בחיים לצאת מהברוך שהחיים נמצאים.
אבל אנשים
לא מאמינים בקסמים,
כאילו,
הוא יצא בקסמים. זה לא שמאמינים, עוד פעם, חוויה. כמו שאמרתי, כשאדם חוזר לעולם הגיוני, הוא מבין שאין סופרמן, ואף אחד אין איזה כוח עליון שיציל אותו. אבל אני הייתי רוצה שיהיה כוח כזה. הייתי ממש רוצה איזה פיה קטנה כזאת, שתהיה פה ליד הראש, והיא כאילו תעזור לי בחיים. וכל פעם שאני מחפש אותה, לא מוצא אותה. אז לפחות שעה אחת בחיים, אני אוכל, כיוון ששמנו את הדמיון בצד, שעה אחת אני יכול לחוות את החוויה הזאת, שיש איזה מישהו גדול, על טבעי, שיכול לעזור להתגבר על כל המכשולים, אבקת קסמים, באיזה מקל, וכל מיני דרכים שמה המשותף להם, לא צריך להתמודד עם המציאות כמו שהיא. יש מישהו שמסדר את הכל מלמעל. אם לא במציאות, לפחות בדמיון. זה יושב על אותו דבר. טוב, יפה מאוד. עד עכשיו אני רגע מסכים. כל סדר הוליוודי או ישראלי, סרט או סדרה וכדומה, תמיד יש גילוי על שפיכות דמים, לפעמים גם יש את המטיב הזה של עבודה זרה. אז אחרי, אם אני אומר, עכשיו, מה אני בא לומר? אחר כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, אני רק אומר, בוא נבין איך זה פועל, בוא נבין את המחירים שהאדם שעושה את זה, את הרווחים הבנו. אנחנו לא תמיד מודעים למחירים שאנחנו משלמים כשאדם עושה את זה. פעם ראשונה, הוא מוותר על השכל וההיגיון, כמו שאמרתי. הוא מוכן להישאב לדמיון, ואחרי זה גם הדמיון. קוראים שגם רואים את זה, אגב, בעיקר בילדים ונוער, שככל שהם רואים יותר טלוויזיה ואותר סרטים, הדמיון והמציאות כבר התבלבל להם לגמרי. הוא הולך ברחוב, ראיתם פעם מישהו שהולך, הוא חושב שהוא עכשיו בתחת לסצנה מסרט, מתחיל להגיב, הוא קורא לעצמו שמות, ולא יודע מה, הוא משחק כדורסל, והוא בטוח חושב איזה שחקן כדורסל מסוים, או שלא יודע מה, והוא מתחפש לפייה, והוא מתחפש לזה, כאילו, פשוט, כל הגבול בין הדמיון למציאות התבלבל. והדבר יותר חמור זה שאנשים מוכנים לוותר על האמונה שלהם, על הערכים שלהם ועל המוסר שלהם. כי אם אני שייך לעולם הערכים של הבמאי, אז בדרך כלל לא תהיה בעיה, כי בכל מקרה זה עולם הערכים שלי. אבל אם מדי חם, ופה אני מדבר על אנשים שהם קשורים לתורה, בעצם מה אנחנו עושים? בשביל החוויה הזאת אנחנו מוכנים לוותר על הדבר העיקר לנו מכל. מוכנים לוותר עליהם, לא לוותר לגמרי כמובן, אבל לוותר לחצי שעה, לשעה, אוקיי? בשביל החוויה כל כך נעימה, ואני לא אומר, החוויה היא נעימה והיא כיפית, ואי אפשר להתווכח על זה, אוקיי? אבל אנחנו עושים ביטור מאוד מאוד גדול. אנחנו חווים חוויות שבעצם אנחנו לא באמת רוצים לחוות אותה. אנחנו לא באמת רוצים להיות חלק מתרבות כזאת, מנורמות כאלה. אנחנו לוקחים את אותם מקומות באישיות שלנו, שאנחנו עובדים עליהם שנים מבחינה מוסרית, כדי, כמו שאמרתי, לצמצם אותם או לתעל אותם למקום מאוד מאוד מסוים שהוא הנכון והוא הטוב, ואנחנו בעצם פתאום בשעה אחת משחררים אותם לחופשי, ללא שום בקרה, פיקוח והבחנה. אז בעצם זה כמו, זה חור בדלי, כלומר אנחנו שואבים מים, ובעצם לא שמים לב שהמים מתרוקנים לאט לאט. בוא נעשה ככה, אני רגע צריך לחשוב מה אני רוצה, כמו שאין לנו עוד המון זמן. עד איזה שעה יש לנו? וואו, קשוחות. לא, אני אגיד לכם מה עוד שתי, אתם, אני לא אמשיך בזה עכשיו, אני רק אגיד עוד שתי נושאים ש... שאני חושב שאנחנו צריך לדעת את זה. חוץ מהחוויות הלא מוסריות או הדמיוניות שאנחנו עוברים, יש עוד משהו מאוד משמעותי, שסרטים וסדרות זה בעצם האמצעי לשטיפת מוח הכי גדול שיש היום בעולם, אוקיי? הם ממש מעצבים את התרבות ואת הערכים והעקרונות של הצופים. אבל אין לי זמן איך להסביר איך זה עובד. טוב, מה אני אעשה? וגם פרסומות רציתי שנדבר על זה.
אבל אולי תמשיך עוד פרק.
אתם רואות את השבוע הבא נמשיך עם זה?
כן.